טוב, שלום לכולן, ערב טוב. קודם כל תודה רבה על הזכות להגיע, להשתתף איתכן בלימוד. אני מניח שאין לי הרבה מה להוסיף לאף אחת מכן, אבל ככה לומדים ביחד, מתקדמים ביחד, זה דבר חשוב. האמת שככה כמה דקות לפני שיצאתי מהבית, קיבלתי טלפון מהבת של רב אפרים, שהשיעורים מוקדשים לעילוי נשמתו. מסתבר שאני מכיר את הנכד שלו, למדנו ביחד בברוכין, אז השיעור מוקדש לעילוי נשמתו התאורה, ככה קצת קיבלתי ריקושטי, מסורת שהוא נשא בתוכו, על ברית המילה, שככה מצווה שהוא מסר את נפשו עליה באופן מיוחד, והדברים יהיו לעילוי נשמתו התאורה, שגם אנחנו נזכה להדביק את החיים שלנו למסורת, מסורת ישראל סבא, דבר מאוד מאוד יקר, וחלק מאוד מאוד יסודי בעולם המסורת שלנו, בכלל תשתית לכל מושג המסורת, זה הבית. כדי שיהיה מסורת צריך שיהיה בית, אי אפשר למסור מסורת אם אין בתים. והיסוד של הבית, הרבה פעמים זה הולך קצת לאיבוד עם השנים, אבל היסוד של הבית זה הקשר בין איש ואישה, זה הבסיס. אחרי זה כשיש ילדים פתאום קצת עלולים לשכוח את זה, אבל כל הזמן צריך לחזור ליסוד הזה, להנחת העבודה הזאת. אנחנו רואים שהתורה עצמה הניחה את זה כהנחת תשתית לפני שהתחילה לדבר על הדברים הכי הגדולים והכי חשובים, מצוות, תורה, מידות, אלף ואחד דברים, היא בראש ובראשונה דיברה על זוגיות. זה נקודת הפתיחה. אם אין זוגיות, אין כלום. ואם יש זוגיות, יש פתח להכל. זה לא אני אמרתי, הגמרא כבר היטיבה להגדיר. אני מסייג שהגמרא אומרת את זה על גבר. אבל פעם אמר לי מורי ורבי הרב צוקרמן, רני כפרת משכבו, שבאמת כל מה שהגמרא כתבה לגברים, זה אותו דבר רק לנשים, רק שהגמרא היא גברים, כתבו לגברים, זה אותו דבר גם הפוך. כלומר, את אותו משפט היה אפשר להגיד גם לנשים, אם נשים הם כותבות את הגמרא. ככה הוא מנסח את זה. אז הגמרא באה ואומרת שכל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא כלום, ואינו נקרא אדם. כלומר, באמת, אם אין זוגיות, אז אין טובה, אין ברכה, אין שמחה, אין תורה, אין רוחניות, אין כלום, ואפילו אין אותו. הוא לא נקרא אדם. אז אני לוקח על בסיס דברי הרב צוקרמן, גם הפוך. כנראה גם אישה ששרויה בלא בעל, שרויה בלא טובה, שרויה בלא שמחה, שרויה בלא כלום. ולהיות שרוי בלא אישה או בלא בעל, זה לא עניין של רישום במשרד הדתות כמובן, אלא באמת, גם במשרד הפנים במקרה הזה. זה לא הנקודה הזאת, אלא שרוי בלא אישה, שרויה בלא איש, הכוונה היא שאין את החיבור, אין את החיבור השלם. אז האמת היא שככה להרר פה באיזה חמש נקודות, חמש נכון, כן, חמש נקודות שנכון להכניס אותן למבנה הזוגיות, כן. נכון, זה מה שאמרתי, שמורי ורבי הרב צוקרמן, הוא אמר שתמיד שהגמרא באה ומדברת עם גברים, אם היא הייתה נכתבת לנשים, היא הייתה מדברת אותו משפט, רק עם נשים, רק הפוך. גם אמירות שנאמרות בדברים מסוימים כלפי גבר, היו נאמרות במפוך כלפי אישה. את חולקת. מותר לחלוק, זה בסדר גמור. למה לא נכון? אני מסכים איתך על התורה, נכון. היא בתחתית שבתחתית, ואת רואה את זה כדבר ככה זה. אוקיי, אני רק סתם להתבוננות, את אומרת, זה שתול באישה שהיא חייבת להקים בית, זה ב-DNA שלה, אז אדרבה, זה יותר מבליט כמה היא ממש רואה בזה שורש הברכה שלה. אני לא לגמרי צריכתי להבין. אוקיי, בסדר, רק כדי להבין. אז באים הפסוקים ואומרים לנו, זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יבריאם. כלומר, באמת, המושג אדם זה מושג של חבילה, של זכר ונקבה ברעם, זה נקרא אדם. המבנה הכפול הזה, המשותף הזה, זאת הצורה שלמה של אדם, שכל אחד נותן את הצד שלו, את הפן שלו, בדמות השלמה הזאת שנקראת אדם. באמת, כשאנחנו, כמו שאומר הפיוט הנפלא, בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. כלומר, באמת זה חצי בן אדם ממש, אומרים הפסוקים ממש את המשפט הזה. אם לא הזוגיות הזאת, אז האדם הוא חצי מהתמונה השלמה. באמת תמונה שלמה נוצרת דווקא מהשיתוף הגמור הזה של איש ואישה משני הצדדים האלה, הם נקראים ויקרא את שמם ביחד דווקא, הוא קורא אותם אדם. אז מה התשתיות, לעניות דעתי הקטן, מה התשתיות שאנחנו צריכים ככה כדי ליצור זוגיות? בראש ובראשונה, זה מושג שהרבה פעמים אנחנו לא מרבים להשתמש בו כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת זוגית, וגם לא תמיד כשמחפשים מערכת זוגית, המושג של חברות. חברות. הפסוק אומר, היא חברתך, אשת נעוריך. אישה, עוד לפני שהיא אישה, היא קודם כל חברה. בראש ובראשונה. ובמושג החברות, הרמב״ם בא ומסדר כמה שכבות של מושגי חברות. יש כל מיני מעגלי חברויות שאנחנו בטח גם מכירים על עצמנו, והרמב״ם בא ומארגן אותם. הוא אומר ככה, החברים שלושה מינים, יש שלושה סוגי חברויות. אחד, חבר תועלת, שתיים, חבר נחת, שלוש, חבר מעלה. ביחס לחבר תועלת, אז הרמב״ם עושה עכשיו כמו עורך דין טוב, 1.1 ואחרי זה 1.2. בסעיף של חבר תועלת, הרי הוא בא ואומר מכילה, בחבר תועלת יש רק אחד, חבר תועלת, הרי הוא כחברות שני השותפים, וחברות המלך וחייליו. כלומר, בחברות הזאת, הצד השני במשוואה לא מעניין אותי, הוא לא מעניין אותי גם ברמה האישית שלי. כלומר, באמת, מה שמעניין אותי זה שהוא מספק לי את התוצר שאותו אני מחפש. אני בוס, אני צריך עובדים, בוס שאין לו דרך ארץ ואין לו מידות טובות, אז העיקר שהעובדים עובדים את השעות שלהם, נותנים את האספק שלהם, זה מה שחשוב לי. הרמה הבין אישית לא חשובה. למה אני כן משמר את הרמה הבין אישית? כדי להפיק את התועלת המקסימלית. אם אני אהיה נחמד איתו, אני אתן לו תנאים סוציאליים, אז אני אפיק מקסימום תועלת שאני יכול להפיק. כמו חברות שני שותפים, כלומר שותפים עסקיים, וחברות המלך וחייליו. החברות השנייה היא חברות קצת יותר עמוקה, חברות נפשית, שבה הרמב"ם מחלק לשתי בחינות. הוא אומר, חברות הנחת, חבר הנחת, הרי הוא שני מינים, שתי סוגי חברויות נחת. האחד, חבר הנאה. השני, חבר ביטחון. מסביר הרמב"ם מה זה חבר הנאה, חבר ביטחון. אז הוא אומר, אמנם חבר ההנאה, הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה. כלומר, פה כן יש לי ממשק ברמה הנישית, אבל הממשק הזה, הרמב״ם מדבר פה על זוגיות כמו שנתפסת בצורה פשוטה, לפני שמעמיקים אותה. בסוף יש לי הנאה, יש הנאה מזה שיש לי אישה, מזה שלאישה יש איש, יש הנאה, הנאה נפשית, הנאה פיזית, יש הנאה בכל מיני היבטים, זה טוב לי, רווחי לי הקשר הזה, הוא נכון עבורי. בחברות הזאת, האדם הוא עדיין שקוע בתוך עצמו. הצד השני מספק לו משהו, הסיפוק הוא כבר לא סיפוק של תועלת חיצונית לאדם, אלא סיפוק מעצם הקשר. הקשר הזה מספק לי הנאה, אבל אני עדיין לחוד במה אני מקבל. אני במרכז, הנקודה שלי היא הנקודה השורשית. סוג שני, חבר ביטחון, זה כבר חברות עוד יותר מפותחת, מה שנקרא היום חבר נפש. אומר הרמב"ם, מה זה חבר ביטחון? הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו. לא ישמר ממנו, לא במעשה ולא בדיבור, ויגלה לו כל ענייניו, הנאה מהם והמגונה, מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חיסרון, לא אצלו ולא אצל זולתו. אני יודע שאני יכול להניח את הנפש שלי אצל אותו חבר, אותו חבר קרוב, אני יכול ממש להביא את נפשי, לשתף אותו ביתרונות שלי, בחסרונות שלי, במה עובר עליי, בכל העולם הפנימי, ואני לא צריך לפחד, אני בטוח. האדם הזה, א', בהקשבה שלו מייצר לי ביטחון, פעם שנייה, אני גם בטוח שגם בלי קשר להקשרה, האדם הזה הוא לא גורם מזיק. אני בטוח, נפשי בטוחה בו, שאני יכול להיות איתו ככה בקשר מאוד מאוד פתוח ומאוד גלום. כי אם יגיע לנפש ביטחון באיש עד לזה השיעור, תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו. הרמב״ם הרי צריך להסביר למה זה נקרא חבר נחת. כשאדם ככה מקבל את הסיפוק הנפשי מהקשר הנפשי הזה, מהחבר נפש הזה, אז זה מייצר לו נחת, מייצר לו יישוב הדעת, מייצר לו אוגי, יודע שיש איזה מישהו שמקבל אותו, שמחבק אותו, שתומך בו, שנמצא לצידו בצורה כנה, בצורה מלאה. עכשיו, אם אני הייתי הרמב״ם, הייתי מפנה כאן. זה החברות הכי גבוהה שקיימת בעולם. מי מאיתנו לא היה שמח בכלל לחברי נפש, וכל שכן שבזוגיות תהיה זוגיות של חברות נפש. זאת החברות הכי נעלת שיש. יש לי מישהו שאני יכול לבטוח בו, להניח את נפשי איתו, לדבר איתו בכנות, בגליות הלב, בשיתוף מלא. מה צריך יותר מזה? אבל הרמב״ם בא ואומר, זה עוד לא הקצה. יש חברות עוד יותר גבוהה. בא ואומר, חברות הגבוהה יותר, חבר המעלה, הרמב״ם קורא לו אוהב המעלה. אוהב המעלה. אוהב המעלה, הכוונה היא שאני אוהב אותך, אבל בשל מעלה. מה הכוונה בשל מעלה? הוא שתהיה תאוות שניהם וכוונתם למטרה אחת, והיא הטוב. וירצה כל אחד להיעזר בחברו בהגיעו הטוב ההוא לשניהם יחד, וזהו החבר אשר ציווה לקנותו. כשהתניא בא ואומר לנו, עשה לך רב וקנה לך חבר, מה זה קנה לך חבר? חבר נפש. לא חבר נפש, חבר שאני יכול עכשיו לקבל ממנו איזה הנאה. זה כל מיני סיבות לחברויות. מהרמב״ם לא. אתה צריך חבר שאתה והוא שותפים לשם מהות, לשם תכלית. הדבר הזה מפרש לנו בצורה מאוד יפה את הפסוק בספר קהלת. כתוב שאם יפול האחד יוכל השני להקימו, לכן האדם צריך חבר, אם יפול האחד יוכל השני להקימו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אני לא ראיתי פה חוט משולש. יש פה בן אדם, יש פה חבר, אם אני יפול הוא יקים אותי, אם הוא יפול אני יקים אותו, זה חוט אחד. איפה הגיע פה חוט משולש? אלא שבאמת, הנקודה שכמו שהתנה חותר פה לחברות, שהיא חברות מעבר לחברות הנפשית, הצורך הבסיסי שהיא, הרמב״ם לא דילג עליה, הרמב״ם עבר דרכה. הרמב״ם לא בא ואמר, אנחנו רק חברים של אידיאלים. אנחנו חברים, חברי נפש, גם חברי הנאה, כן, יש מקום מאוד משמעותי להנאה בקשרי חברות, אפילו לשפת התועלת, כן. זה חלק בלתי נפרד. יש פה, כמו סולם הצרכים של מסלו, יש סולם החברות של הרמב״ם. כל קומה בנויה על גבי הקומה השנייה, היא לא סותרת אותה. כלומר, ברור שחברות תועלת זו חברות מאוד ראשונית, אבל היא גם כן קיימת. אם הצד השני בקשר לא נותן לי את התועלת שאני זקוק לה, אז זה מעיק על הקשר. אם הצד השני לא ייתן לי את ההנאות שלהם אני זקוק, זה יעיק לי על הקשר. בטח אם הצד השני לא ייתן לי את חברות הביטחון והנפש שלה אני זקוק. אבל הרמב״ם בא ואומר, הרבה פעמים אנחנו עוצרים פה. התנה לא צריך לחדש לנו לקנות חברים, זה טבע האדם. האדם מחפש חברים, האדם הוא תמיד מחפש קשר, מחפש סביבה, מחפש חברה, זו נטייה מולדת בתוך כל אחד. התנה, למה הוא צריך להגיד לנו, קנה לך חבר, תחפש חבר, למה לחפש חבר? כי באמת דע לך שאתה צריך שותפות עם מישהו לשם ערך גבוה, לשם ערך עליון. יצא לי פעם לשמוע איזה מישהי, שהיא יועצת זוגיות, נישואין, גם וגם, והיא סיפרה שהיה איזה, לא, בעצם לא שנתי את זה ממנה, שנתי את זה מזוג שהיו אצלה. זוג שהיו אצלה, הם ככה, העסק חרק, באמת היו עם פוטנציאל מאוד גבוה של קשר, של חברות, של קרבה גדולה, והעסק לא הלך, היה תקוע במקום. ואז פתאום היא באה ואמרה להם, תגידו, רגע, עזבו רגע את הזוגיות שלכם, תניחו את הרגע. מה החלומות הערכיים שלכם? מה החלומות הערכיים שלכם? איזשהו חלום, תגיד אתה, מה היית רוצה לעשות טוב בעולם? ספר. הוא ככה אמר, ככה וככה וככה, סיים. מה את? מה החלומות הערכיים שלך? היא באה ואמרה, אני הייתי רוצה לעשות גם כן גמילות חסדים, משפחות עניות, מאוד חשוב לי, ועוד איזה כמה נקודות שהיא פרסה. ואז היא אומרת, רגע, יש איזה ערך שהוא משתף אתכם. בואו רגע, תרתמו את הזוגיות שלכם, לטובת ערך. תהיו שותפים בערך. לפעמים, זו תופעה שהיא מאוד מצויה, יוצא לי ככה לעבוד עם בני נוער, תופעה שמאוד מצויה אצל בני נוער שהם מחזיקים קשר טרום נישואים ארוך. כמות המריבות שיש שם היא בלתי נגמרת. למה? כי אתה עם אנדרקס מורם, אתה על פארקינג ואתה לוחץ על הגז. זה לא מתקדם בשום מקום. כי אתה לא מתחתן בשנתיים שלוש הקרובות ויש קשר. אז הקשר הזה הוא קצת עומד במקום ומתחפר באדמה, ואז הרבה פעמים מגיעות מריבות, כי צריך עניין, צריך שיקרה משהו. באופן לא מודע, בן אדם מייצר עניין באיזה חיכוך כזה. היא באה ואומרת, אם אתם תמצאו לאן לזוז, לאן לסחוב קדימה את הקשר, לא רק להתעסק בקשר, לפעמים עצם ההתעסקות בקשר יכולה כל כך להכביד עליו. תשאלו את עצמכם, איך אנחנו מקדמים חלומות בעולם יחד, שותפי חלומות? איך אנחנו נהיים חברי מעלה? מה הכוונה חברי מעלה? אנחנו מוצאים איזה מעלה, איזה ערך, איזה משמעות, ויחד אנחנו נרתמים אליה. הדבר הזה הוא הבסיס באמת של כל בית בישראל. אנחנו יודעים שכל מי ששימח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. בכל חתונה וחתונה ישר באים ואומרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. אז בפירוש הפשוט, על ראש שמחתי, ככה משמע גם בגמרא בפשטות, שהנקודה היא, היה שמחה מאוד גדולה, רגע, השמחה עוד לא שלמה. יש משהו ככה על ראש השמחה, יותר גבוה מהשמחה הפרטית שלכם, שמחה של עם ישראל, היא חסרה, נשבור כוס. זה מקור בגמרא, שרבי זרע היה שובר כוס הדמוקרה, כוס יקרה, היה שובר כדי לצייר. עכשיו, זה לא היה כמו היום שמביאים כוס מהאולם, בטח לא שמביאים, היום מביאים כבר נורות. זה, מה? כן, חצי שבוע, עלי היום מביאים נורות כדי להקל על החתן, שלא יהיה פדיחות. זה מאבד את כל הנקודה. הנקודה היא להביא את הגביע של סבא. זה הנקודה. הנקודה היא לעורר צער באמת. לא עכשיו שהעולם סגר את הפינה עם איזה נורה של וכאילו. יש פה עניין של עורר צער. אבל יש אלמנט נוסף. זה שמעתי מהרב קלנר פעם, שכשאנחנו אומרים העלה את ירושלים על ראש שמחתי, זה לא במובן של העלה את ירושלים ולבטל את שמחתי. זה לא מה שכתוב. אלא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. השמחה הזאת של הקמת הבית, בוא נשאל מה עליה. לאן היא חותרת? לאן היא הולכת? היא הולכת לעומק ערכי? היא הולכת למשמעות? היא לא רק עניין חברותי, אנושי, רגיל. למה חשוב לי לפתוח בנקודה הזאת? אני, בדחיל וברחימו אני אומר את זה. הרב קוק, בהרבה מאוד מקומות, מטפל בסוגיית הכפירה. עוסק הרבה הרבה למה באה הכפירה, למה באה השכלה, למה באה התנגדות למסורת, מאיפה היא הגיעה. כל מה נעורר את זה שהיא באה לעורר בנו, אנשי שומרי המסורת, את זה שאנחנו לא יכולים לקפוע לשמרים. אנחנו צריכים להעמיק את מי זה הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, להעמיק את משמעות המצוות בחיים שלנו, להעמיק את דעת אלוקים, להעמיק את החיים שלנו, לפתח אותם למרחבים חדשים. אני אומר בזהירות גדולה. אנחנו נמצאים בשנים שבהם המושג משפחה הוא ככה מתערב. מאוד מתערר, זה דבר פשוט. אני באתי עכשיו מתל אביב, אתה חש את זה על כל מטר רבוע, ממש. והרבה פעמים אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תואבה, 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 ולהסתפק בזה. להגיד, אבא פלוס אמא שווה משפחה ולסגור את הפינה. עם נורמלי, זהו, נורמלי. הרב קוק לא ראה בזה את הישועה. כשהוא בא ומדבר על הכפירה, הוא אמר, לא מספיק יצוק, איך אתם כופרים, איך אתם עושים את זה, ולהגיד, הכי נורמלי לשמור מסורת. הוא בא ואמר, הדבר הזה מזיר אותנו לעבודה חדשה. מה זה המסורת? מה זה התורה? מה הקשר ביני בין הקדוש ברוך? בית המדרש צריך להתחדש לאור התביעה של הכפירה. לעניות דעתי הקטן, שמעתי את זה מכמה, אתם דרך היום, אני אומר את זה בשמי כדי לא להחתים אף אחד על המשפטים שלי, כשיש לנו הרעור על סוגיית המשפחה, אפשר לבוא ולהגיד, סתם לא נורמלי. ואפשר לבוא ולהגיד, כן, זה ברור שזה לא נורמלי, אבל מה זה אומר לי? שאני יכול להסתפק רק בנורמלי? מה משמעות הזוגיות? טבעי, איש ואישה מתחתנים, ככה זה. בשביל זה התורה צריכה לבוא להגיד לך, כי ככה יש אישה? בשביל זה התורה צריכה לבוא ולהגיד לך, זכר ונקבה ברעם ויקרא את שמע האדם? או שהתורה באה להגיד לך, תראה, בית בישראל זה לא מבנה טבעי רגיל וזהו. יש פה משהו מעבר. בית בישראל נושא בתוכו עומק. אומר רבי נתן מחילה בסוף ליקוטי הלכות. הוא בא ואומר, כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז הוא אומר, כי תבנה בית חדש הסוף של כל מילה יוצר לנו את המילה שתייה, שין תף יוד ה'. לומר לך שכל בית ובית בישראל יונק מאבן השתייה. הוא מתגלגל שם לבוא ולהגיד באמת, האמירה של הגמרא כאילו בנה חובה מחובות ירושלים, זה לא איזה דימוי נחמד. זה ממש. התפקיד של בית, התפקיד של משפחה, זה מעבר ליצירת התא הבריא, הנורמלי, הטבעי, הדחפים, האנושיים הרגילים. זה לדחוף לקדושה חדשה בעולם. ממש לדחוף לקדושה חדשה בעולם. הגמרא הייתה יכולה לסיים בשרוי בלא ברכה, שרוי בלא טובה, שרוי בלא שמחה. היא עוברת לשרוי בלא תורה. באמת רוחניות זה בבית. בית צריך שרוחניות תהיה נושא בתוכו. זה יהיה על הפרק. זה יהיה מדובר. אני חושב, ככה דוגמה שתמיד עולה לי בראש, לא יודע מי מכן מכירה, יש תמיד חכם נפלא, לשעבר ברמת השרון, היום בירושלים חזר למקורות, הרב רחל. מניח שהם מכירים בדרך כלל את הציורים שלו. ככה, אני מגלה פה סודות, אבל הוא ואשתו, קמים ביחד, נגנים, תפללים, תהילים, כאילו, עבודת השם ביחד. יש מקום לעבודת השם כבני זוג. יש מקום לדבר הזה. להתפלל ביחד, להתבודד ביחד, לבוא וללמוד ביחד, לבוא ולעשות תוספת קדושה וברכה בעולם ביחד. חסד, פרויקטים ערכיים. הדבר הזה הוא מניע את הבית קדימה, כי זה חברות מעלה, כי זה חברות שאומרת לי, אני לא נשאר במקום. אני גורם מצמיח עבורך, את גורם מצמיח עבורי. אנחנו מצמיחים זה את זו וזו את זה. זה משמעותי לא פחות מאשר לתת לי את הנחת והביטחון שלי להרגיש בבית, שזה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, עוד רגע נדבר בו. אבל בראש ובראשונה בית, אנחנו באים ואומרים, עלה את ירושלים על ראש שמחתי. בית חותר לבית המקדש, בית חותר להוסיף ברכה וקדושה בעולם. לא רק מצד זה שמתחתנים וזה עצמו מוסיף קדושה. יש משפט שהרבה פעמים אוהבים להגיד, זה מובא ברבי מקוצק, שכשבני זוג מתחתנים, למה צריך להתחתן? כי כתוב, אנשי קודש תהיו לי. מלאכים, יש לקדוש ברוך הוא הרבה. אני רוצה שתהיו אנשי קודש, בבית, ביום יום, בחומריות. אז שמעתי פעם מתלמיד חכם ברסלבר אחד, הוא התחיל למד פה קצת, הרב יום טוב חשין, לא יודע, שמעתם את השם? אז הוא אמר שכל פעם שאומרים את הדבר תורה הזה, הוא אומר, גם אני רוצה להגיד דבר תורה. הוא בדרך כלל לא אוהב דבר, אבל לא, גם אני רוצה להגיד דבר תורה. אנשי קודש תהיו לי. גם בהמות יש לקדוש ברוך הוא הרבה. אתם תהיו אנשי קודש. כלומר, מאוד מפגישים את העליות, בני אנוש, בית, משפחה, זה מאוד חשוב, אבל גם צריך שהקדושה תהיה נושא בבית. שהקדושה תהיה נושא מדובר במערכת הזוגית. הזוגיות תהיה לה משמעות שאלה היא חותרת מעבר לזוגיות כשלעצמה, שידברקי שמי פה עכשיו נטפל בה. הדבר הזה מניע את הפלא יועץ לומר משפט מאוד יפה, אומר, ועיקר האהבה היא אהבת הנפש. הוא אומר, באמת, חלק בלתי נפרד מהאהבה שלי לאדם השני, מעבר לדאגה שיהיה כסף, יהיה אוכל, ואפילו, הוא בא ונדבר, אפילו הביטחון שהרמב"ן דיבר עליו. לאהוב את עולמו הרוחני, לרצות להיטיב עם רוחניותו. שאני רוצה להיות גורם מסייע גם לרוחניות שבין הזוג. יחד עם זה, כמובן, זה לא נעשה בשום פנים ואופן בציר של ביקורת. ביקורת היא דבר שאין לו... אני אומר, לעניות דעתי, אין לו מקום. אין צורך בו. הוא לא מקדם אף אחד. התרבות שאנחנו גדלים בה, רובנו, היא תרבות מאוד ביקורתית, מאוד עם רף, מאוד עם לשים מראה, והדבר הזה הוא, לא, הוא יותר מזיק מאשר מקדם הרבה פעמים. בין אם זה במערכת זוגית, ובין אם זה במערכת של חינוך ילדים. אנחנו מאוד ביקורתיים, וזה לא תמיד גורם חיובי מקרב, וגם לא מקדם הרבה פעמים. אם כבר אנחנו נותנים משהו, אמר לי פעם חבר, במקום לתת ביקורת, תיתן ביחומת. לא לתת ביקורת קרה כזאת, חיצונית, איך אתה, מה אתה, תיתן ביחומת, בחום, באהבה, ואגב, מהחום ואהבה הוא ככה ידחף יחד איתך. לא באמירה קרה, חיצונית, באמירה שותפית, חברית, קרובה, יש הרבה מה להעריך בנקודה הזאת, אבל כרגע נניח אותה בצד. נקודה נוספת, לדעתי, שהיא חלק קריטי במבנה הזוגיות, זה מושג הכבוד. הרבה פעמים כשמדברים על זוגיות, מדברים על קשר גם הורים וילדים, המושג שמדברים עליו הרבה פעמים זה מושג האהבה. חשוב לנו שתהיה אהבה בין בני זוג. אהבה היא ליבת הקשר בין בני הזוג. אבל האמת היא שסוגיית הכבוד היא סוגיה לא פחות חשובה, ולפעמים גם קצת סותרת את מושג אהבה. למה אני אומר את זה? הגמרא באה ומלמדת אותנו יסוד מאוד מאוד תמוע. תלמידי רבי עקיבא מתים מפסח ועד עצרת, פרוס עצרת יש שם מחלוקת גרסאות, מתים. למה הם מתים? לא נהגו כבוד זה בזה. מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא, כנראה, אני לא יודע, אבל הישיבה שלו כנראה השם שלה היה ואהבת. רבי עקיבא אמר, ואהבת לרחה כמוך, זה כלל גדול בתורה. אהבה זה הדבר הכי חשוב בתורה, הכי חשוב בעולם הרוחני, הכי חשוב בכלל. ממילא כנראה הוא כל היום דיבר על אהבה עם התלמידים שלו. כנראה זה היה נושא מאוד מרכזי אצלם בבית המדרש. ואף על פי כן, מבית המדרש הזה של ואהבת, יוצאים אנשים לא מכבדים. איך זה יכול להיות? מה הטעם לדבר הזה? שואל את השאלה הזאת ישם משמואל, הוא בא ואומר ככה. איך הצדיקים הללו, שהיה ליבם ברשותם, להטות לכל אשר יחפצו, מדוע לא נהגו כבוד זה לזה? הרי הגדרה של צדיק בגמרא, צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. מה זה צדיק? צדיק זה אדם שהוא שולט באישיות שלו, מנהל אותה. מה זה רשע? מישהו שהגחמות, התאוות, הרצונות הנמוכים מנהלים אותו. הסדר הוא הפוך, מי מנהל את מי? זה ההגדרה לפי הגמרא של צדיק ורשע. לא איקס מצוות, לא שליטה אישיותית. מי מנהל את מי?
בכל אחד?
נכון, נכון. יש בדברים מסוימים, אנחנו שולטים יותר, דברים מסוימים פחות. גם נכון, נכון, נכון. והעבודה שלנו זה להיות יותר ויותר צדיקים, להוסיף את הדבר הזה. אז הוא בא ואומר, איך יכול להיות? הרי הם היו בעלי שליטה אישיותית, אז למה אתם לא מכבדים אחד את השני? אתם צדיקים, תלמידי רבי עקיבא, 24,000, זה לא אחד, שניים. כל בית המדרש של רבי עקיבא, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, כלומר כל התלמידים של רבי עקיבא, ללא יוצא מן הכלל, כנראה חלקם לפחות, אם לא כולם היו צדיקים, כולם לא מכבדים זה את זה, לא נוהגים כבוד זה וזה, זה דבר מוזר מאוד. הוא בא ואומר, והעונש היה בזמן הזה דווקא. ונראה, יש פה הגדרה מדהימה של, ונראה בעיני עניין נהיגת כבוד זה בזה, כבר אמרנו, שהיא מצד שרואה בחברו מעלה שאין בו. על כן, נוהג כבוד בו, שהרי בפרט זה הוא גבוה ממנו. מה זה כבוד? כבוד, פירושו, נתינת מקום לאדם שנמצא מולי. זה נקרא כבוד. אנחנו מכבדים ספר תורה, מוצאים ספר תורה מהארון, כולם קמים. למה אתה קם? מה נתת לספר תורה עכשיו הוא מבסוט? קמים לכבודו? אתה קם בפני תלמיד חכם, מה זה כדי לספק לו את הרצונות? מכבדים את ההורים. מה, הם זקוקים לזה? מה הנקודה של כבוד? כבוד, הביטוי כבוד, השורש הזה של כף בית דלת, מופיע בגמרא הרבה פעמים במובן של ניקיון. לדוגמה, לכבד את הבית. אנחנו מנקים את הבית, מסברים אותו, מפנים אותו, מארגנים אותו. המטטה נקרא בלשון חז"ל מכבדה, מכבדות. בעצם, הנקודה של כבוד הוא סידור, פינוי וניקוי לאור הדבר שנמצא מולי. עומד מולי ספר תורה. מה זה אומר לכבד אותו? זה לא הפעולה הטכנית שעכשיו אני עומד על הרגליים כשהוא קרוב אליי. זה לא הנקודה של כבוד. כבוד פירושו, אני מנקה, אני מפנה, אני נותן לו מקום בתוך האישיות שלי, אני נפתח אליו. זה נקרא כבוד. כשעובר תלמיד חכם, אני לא קם כי הוא זקוק עכשיו שיתנו לו רספקט. לא, לא, זה לא הנקודה, הוא לא רודף כבוד. אדרבה, מי מקבל כבוד כשאני מכבד? אני. זה מה שכתוב. איזו מכובד, מי מקבל כבוד? המכבד את הבריות. מי שנפתח לאנשים אחרים מקבל כבוד, מקבל ערך. עברתי שיעור לפני כמה זמן, זכיתי, היה שם, אולי לא מכירו את השם, אבל היה בשיעור גיל ססובר. מכירו את השם? כן. אז גיל ססובר, דיברנו על כבוד. היה ככה, דיברנו בעריכות. ואז הוא אמר, הוא גם שנון מאוד, נחסוך את השנינויות בדרך, אבל הוא בא ואמר, מה זה כבוד? כבוד זה מלשון כבד. מתי דבר כבד? כשהוא הרבה. כשהוא הרבה. כשאתה מבין שיש בבן אדם, כך הוא ניסח את זה יפה, כשאתה מבין שהבן אדם שמולך יש בו משהו שהוא הרבה יותר ממך במשהו, בעניין מסוים כזה או אחר, זה נותן לו משקל, זה נותן לו כובד, זה נותן לו מקום אצלך. אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב לערך המיוחד של האנשים שנמצאים מסביבנו. לכבד זה לא רק לא לפגוע, לכבד זה לא רק לא לזלזל, זה האסור מרע של הכבוד. אבל כבוד זה עשה טוב, צריך לכבד, כלומר לתת כובד משקל, לתת ערך, לתת משמעות לאדם שנמצא מולי, להתבונן בו ולהגיד מי הוא, מה עומד מולי, איזה ערכים מיוחדים יש בו, איזה עולם מיוחד יש בו. והאמת היא שיש בו עולם שלעולם לא יהיה שלי, לעולם לא יהיה שלי. אני יכול להיפתח, אבל תמיד יש משהו שהוא מיוחד, כי אם זה יכול להיות שלי בדיוק מה שיש בו, אז הוא מיותר. האמת היא שהאדם הזה מביא לעולם ברכה מיוחדת. הרבה פעמים, עם משך הקשר הזוגי, אנחנו יכולים ככה כבר להגיע לבית עם מובן מאליו. עם איזו הבנה של, כן, אני כבר מכירה, נו, כבר, אין כבר מה להיפתח, אין כבר למה להיפגש. עכשיו רק רצים על אוטומט, את היום-יום, שורדים אותו. אבל בעצם חז"ל באים ומניחים לנו אמירה מאוד מדהימה, שאדם צריך לכבד, לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. כלומר, כובד המשקל במערכת הזוגית של כבוד הוא הרבה יותר משמעותי מאשר של אהבה. נגיד יותר מזה, אם אנחנו מכבדים אנחנו יכולים לחולל אהבה. כשאני פוגש את אשתי, כשאת פוגשת את בן הזוג שלך, אנחנו באים ואומרים, רגע, מי זה עומד מולי? מי עומד מולי? מה יש מולי? הדבר הזה חזל בגאונותם המופלאה, באו ותקנו, שגם בין בני זוג ממשיכות הלכות צניעות. דבר מדהים. אתה בא ואומר, למה צריך את זה? אני מבין, מישהי שהיא לא אשתי, אני מבין, אבל בין בני זוג, מה שייך צניעות? הצניעות שבין בני הזוג באה ומעוררת דלך. לא את הכל פגשת. יש מרחבים פנימיים שצנועים מנגד עיניך, שאתה עוד לא זכית להכיר. שאתה עוד יש לך עם מה להיפגש, שיש ממדי עומק שעוד אתה לא זכית לפגוש עד הסוף, שהם עדיין מוצנעים מנגד עיניך. כשאנחנו רואים כל כבודה בת מלך פנימה, כשאנחנו מצניעים, זה זעקת הכבוד הכי עמוקה שיש. דע לך, יש משהו מוצנע, משהו נסתר, משהו פנימי. ועם המשהו הפנימי הזה אנחנו צריכים לגשת. לפעמים הוא בא ואומר משפט מאוד יפה, אומר ככה, כיוון שכבוד, מה זה כבוד? שהרי בפרט זה הוא גבוה ממנו וכן זה בזה, שלא ייתכן שלא יהיה אחד גבוה מחברו בפרט אחד. לא יכול להיות שאין בו משהו מיוחד יותר ממני, במשהו, לא משנה במה, במשהו, איזה אור מיוחד שהוא מביא. והנה, באדם פרטי, אף שיש בו איברים חלוקים במעלה, מכל מקום אין שייך לומר שאיבר זה יחלוק כבוד לאיבר זה, שהרי הכל אחד. היד לא צריכה לכבד את הרגל, הראש לא צריך לכבד את הלב, זה מערכת אורגנית אחת בלתי נפרדת. ואם כן, לכאור החברים שהם כאיש אחד בלב אחד ממש, יש מקום לומר שלא שייכת חלוקת כבוד זה לזה, שרי כולם כאיש אחד ממש. אבל לא, אנחנו כל כך אוהבים, אנחנו ממש, ויקרא עצמם אדם, הנה, זוגיות שלנו, אנחנו בן אדם אחד. אני יודע כבר מה את חושבת, את יודעת מה אני הולך להגיב, הכל כבר סגור הרמטית. לא, 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 לא. האמת היא שזה לא ככה. וזה מה שהתחדש לתלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא שמעו ואהבת. לא רק שמעו ואהבת, גם קימו ואהבת. הם הרגישו ממש כאיש אחד בלב אחד, אהבה כמו שמעריך המהר"ל בגימטריה אחד. זה אהבה, כל כך אני אוהב שאני התאחדתי עם הרצונות, הרגל של אשתי כואבת לנו. הנה, אנחנו ממש אחד. אבל לפעמים מרוב אחדות, חסר דבר מסוים. מה חסר? חסר הכבוד. כי כבוד בא ואומר, נכון שיש בנו קרבה מאוד גדולה, אבל יש מרחב של דיסטנס. דיסטנס, כן. אני יודע שיש מקום שאני לא זוכה להיכנס אליו. אני זוכה להבין שיש משהו שאני לא תופס עד הסוף, שהוא עמוק ממני, שהוא גדול ממני, שאני צריך לבוא ולהיות תלמיד לגבי הדבר הזה. כן, ממש תלמיד. יש מאמרה של חז"ל באבות דרבי נתן, שאומרת, יהי כבוד חברך ככבוד רבך. חבר שלי הוא גם קצת הרב שלי. בן הזוג שלי, יש לי גם מה לגשת אליו כתלמידה. לקבל, לא רק תלמידה במלל. מה אני יכול ללמוד מהאישיות שלו? להתבונן, לעשות עצירה. זה ככה שמעתי מהרב אלישע ושליצקי, זכר צדיק לברכה, שלפני שנכנסים הביתה, קודם כל לא נכנסים היפים. זה, אבל זה עצות כזה, נראה לי יותר טובות לגברים. הוא אמר, אם אתה עייף, לך לספסן, ליד הבית, תשים שם ראש 10 דקות, אחרי זה תדפוק על הדלת. הוא אמר, אבל לפני שאתה דופק על הדלת, תחשוב, מי זאת אשתי? לפני שאתה דופק, מי זאת אשתי? כמה שניות, תבין מי זאת אשתי. כמה שניות, מי זה הילדים שלי? לכבד ילדים זה לפעמים עוד יותר קשה. לתת מקום לאור המיוחד שלהם. גם כשזה לפעמים מאוד מעיק ולא מסתדר עם סדר הזמנים שלנו ועם הרצונות שלנו, וכן, ייפגש עם הרצונות שלו. לפעמים האהבה יכולה להיות גורם ממעט כבוד. מרוב שאימא כל כך, כל כך, כל כך אוהבת כל כך את הבן שלה, היא יכולה לא לתת לו את המקום שלו. לא לתת לו את המרחב שהוא זקוק לו. את ההתנהלות שהוא צריך אותה. את האור המיוחד שלא יש להביא לעולם. כי מה, אני רוצה שיהיה לו טוב, אני רוצה שיהיה לו טוב. כמה אני שומע את זה מאמאות שרוצות שהבן יהיה לו טוב, ולכן הוא חייב להתגייס בתאריך זה וזה. חייב. מה, אני דואגת לו, לא יהיה לו טוב, לא לזה, היא ממש דואגת לו. ולהפך, אמאות שמבועלות, שאנחנו רואים לילד שנכון לו להתגייס. מה, אני רוצה שהוא ילמד שנים, אבל זה לא מתאים לו. זה לא מתאים לו, אבל אני אוהבת אותו. היא יכולה אפילו לצטט, עיקר אהבה היא אהבת הנפש. נכון. אם את אוהבת, כדי שגם תכבדי. תני גם קצת מקום. הילד שלך זקוק גם שיהיה לו את המרחב, את המקום שלו. תכבדי את הבית קצת. תפני מקום, תנקי מקום לאור המיוחד שלו, שגם לא יהיה קצת את המרחב שלו. תלמידי רבי עקיבא היו כל כך אוהבים. זה משהו שהוא גם כן עלול להיות מצוי בזוגיות. אתם ברוך השם בבתים מתוקנים, אבל זה גם עלול להיות. שלפעמים בבית, בן אדם בא, מזלזל במשפט של הצד השני. מרשה לעצמו לא להיות כנה. זה אי שם למי שאחרי זה, וממש בפנים למי שבתוך זה. כשאנחנו נפגשנו, נפגשים עם בן זוג, אז אנחנו קובעים שעה, אנחנו לוקחים אותה ברצינות. אנחנו לא מרשים לעצמנו ככה להראות זלזול, לשדר זלזול, להתעלם, לא להתייחס, לא להשקיע בהקשבה. למה? כי ברור לנו מה הכבוד, אבל כי האהבה עוד לא נבנתה. לפעמים ככל שאהבה תיבנה, פתאום משה לבוא ולהגיד, תגידי, מה, את גנובה? מה? היית אומר את זה למישהו שאתה מכבד? בחיים לא. בחיים לא. לא היית מוציא משפט כזה מהפה. אבל אני אוהב אותנו, אנחנו, יאללה, אצלנו זה, לא, לא. היאללה הזה, הזלזול הזה, מרוב אהבה עלו לבוא. והוא מוריד את ערך הכבוד. יש תלמיד חכם אחד, נשמור על עילום שמו. ואתה רואה מה זה כבוד לאשתו כל הזמן, כל פעם שאתה מדבר, זה בזכות הגברת, בזכות הגברת, כל הזמן קורא הגברת, בזכות הגברת, היא מלמדת אותנו את הכל. אתה רואה כמה מקום, כל הזמן נתינת מקום אמיתית, לא בהצגה, אני הייתי שם בכל מיני סיטואציות, בלי הצגה. וזה באמת הבסיס לזוגיות לא פחות מאהבה. היכולת שלי להבין, וזה הפתח לנקודה הבאה, שהרצון שהשני יתיישר אליי, היא שורש אהבה כביכול, אבל היא גם הקשל של אהבה. כי הגמרא באה ואומרת לנו, זה מאמרה מאוד מפורסמת, הגמרא אומרת, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. זכו, אצל חז"ל, ככה כותב המהר"ל, אין פירושו בגורל, אין פירושו שנפל לו מהשמיים. זכו זה מלשון זיכוך. אם בני זוג הם מזוכחים, הם מתקנים את עצמם, מזכחים את עצמם, הם עובדים על עצמם, אז הם זכו ששכינה ביניהם. ואם לא, ויש אוכלתן. אתה רוצה ששכינה תהיה פה? תזכך. תעבוד על עצמך. ואם לא, יש אוכלתן. בא רשי ומסביר מה זה הזיכוך הנדרש. רשי בא ואומרנו, שכינה ביניהם, שהרי חילק את שמו ושכנו ביניהן, יוד באיש והה באישה. לעומת זאת, לא זכו אש אוכלתן, שהקדוש ברוך הוא מסלק שמו מביניהם ונמצאו אש אש. איש ואישה, לשניהם יש את האותיות א' שין, אש, ויש להם נקודה נפרדת, היוד והאי. רשי תומן פה משהו מדהים. רשי בא ומניח לנו הנחת עבודה כלפי מה נקרא זיכוך. אתם רוצות לזכות? אתה רוצה לזכות בזוגיות אמיתית? הדרך לזכות בזוגיות אמיתית זה להיפגש עם האות השונה שבבן הזוג. אם אני רוצה למצוא את המחנה המשותף הנמוך, שיהיה רק הסביבה הקלה ומינימום פגישה, אז אש. זה בהתחלה זה נחמד, זה אש של התאהבות מאוד 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 גדולה, אבל מהר מאוד זה, אין לזה החזקה. אתה רוצה להיפתח לצד השני, לשונות, אתה מכבד, אתה לא רק אוהב, אתה לא רק מחפש את המשותף. אתה מנסה להיפתח את צורת החשיבה של הצד השני, את צורת תפיסת העולם שלו, את איך הוא רואה חינוך ילדים. את איך הוא רואה מה חשוב בחיים ומה מרכזי. את איזה שפה חשוב לו לדבר. איך הוא מתרגם את המילים. אני זוכר שבתחילת הנישואין שלנו, אז היה לי קורס ככה מזורז, אמרתי לאשתי משפט שלי היה מאוד מובן בעברית, ואז הבנתי שהוא לא מובן. אמרתי לאשתי, שתי דקות אני מגיע. כשאני הייתי, גרנו אז בפסגות, מי שמכירה, יש את התחנת דלק מתחת לפסגון, מתחת למגרון, הייתי בתחנת דלק, שתי דקות, הכוונה ברגע שיהיה טרמפ. ברגע שיהיה טרמפ. והייתי בלי פלאפון. אמרתי, שתי דקות אני מגיע, ככה נגמר לי הבטריה, והגעתי אחרי 40 דקות. הגעתי הביתה, אשתי הייתה הפוכה. אמרתי לה, מה קרה? אז היא אומרת לי, אמרת שתי דקות, לא ידעתי מה קורה איתך. אמרתי, כן, שתי דקות. אמרתי, לא הבנתי. אמרת שתי דקות, מה זה שתי דקות? שתי דקות זה שתי דקות. כאילו, נתנות ידיים, הבנתי שאנחנו נראים שתי שפות. אמרתי, שתי דקות, זאת אומרת, הבנתי, שתי דקות. שתי דקות זה קצר, זה לא ככה. אלא שלפעמים, אז השפות הן שונות. ויכולת התקשורת היא שונה. ולבוא לעשות רגע קט, פעם בשבוע, לנסות לראות פערי שפה גם. שונויות בשפה, שונויות בתפיסה. למה היא תופסת כך ואני תופס אחרת? אין פה צודק ולא צודק. הרבה פעמים אנחנו מנסים לנסות שכנע. למה אני צודק? למה הכי נכון? זה... מה, אני אומר את הדבר הכי הגיוני, הכי נכון. מה, לא אכפת לך שם? מה, לא אכפת לך שם? את לא מבין? כי... לא. הנקודה היא לא נקודה הבנתית. יש פה שתי נפשות עם עולם שלם, עוד בלי שבכלל דיברנו על השונות האישיותית, יש שונות בין איש לאישה, נקודה. שלב הבא גם יש שונות של הבתים שבהם גדלנו, של הילדות שאותה עברנו, של הערכים שהלכנו ובנינו, של חוויות העבר וההווה. יש כל כך הרבה השפעות על האישיות שלנו. האם אני נפתח לעולמו של השני? האם אני קשוב לו? או שאני ישר מנסה להסביר למה נכון לעשות כמוני? יש תרגיל שאני עושה עם תלמידים בישיבה, אני חושב שזה תרגיל נהדר לזוגיות. מנהלים שיחה, אפילו לא ויכוח, אין ויכוחים בבתים ברוך השם, אבל שיחה רגילה. שיחה רגילה יש חוסר הסכמה. היום בדיוק ככה עשיתי זה עם כמה תלמידים, אמרתי להם זה הכנה כשתתחתנו. סיימנו את השיחה, אין הסכמה. רק משחק אחד. בואי נעשה החלפת תפקידים. את הסבירי לי למה אני צודק, ואני אסביר לך למה את צודקת. אחרי זה אפשר לעצור בחוסר הסכמה. אבל רגע אחד, באמת להקשיב לצד של השני, באמת. וכשזה יוצא דרך הפה שלך, דרך המחשבה שלך, דרך עולם הדימויים שלך, פתאום אתה בא, וואו, וואו. בלי אבל, זה כל כך קשה לעשות המשחק הזה, שאנחנו רוצים, כן, את אומרת ש, אבל. לא ביקשתי שתחווה דעה. עכשיו תשכנע אותי בדעה שלי. עכשיו אנחנו באמת מחליפים תפקידים באמת לרגע. ניפגש באמת אחד עם עולמו של השני, בכנות. יכול להיות שבסוף נגיד, הבנתי מה את אומרת, לא מסכים. הבנתי מה את אומרת, באמת, אבל אני לא מסכים. אבל קודם כל בוא נראה שאנחנו נפגשים אחד עם עולמו של השני. אני חושב שלא פחות מזה, גם מול ילדים, בחינוך ילדים, נכון לעשות בדיוק את אותו מהלך. הרבה פעמים כשאנחנו מול ילד, אנחנו באים אליו מהבת של הורה, הוא בא מהבת של ילד, אנחנו הרבה פעמים ככה בולעים אותו, בתוכנו. מרוב אהבה, מרוב דאגה, אפילו אנחנו מרגישים שאנחנו מכבדים אותו. רגע תעצור. תסביר אם אתה לא יכול לעשות את זה עם הילד, כי הוא עדיין קטן, תעשה את המשחק, תעשי את המשחק עם בן הזוג, תעשי את המשחק עם עצמך. רגע להסביר מה מניע את הילד לעשות את מה שהוא עושה. לפחות לנסות להיפגש עם זה, יכול להיות שאנחנו לא נצליח. אבל לפחות רגע אחד לנסות, למה הילד שלי מגיב ככה כש? לפני להגיד אבל, אבל, אבל. באמת באמת פגישה אמיתית וכן. אני חושב שהבסיס לכל הדבר הזה זה התמעת התקשורת בבית. דיבור, 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 דיבור ועוד כמה פעמים את המשפט הזה. יש עצה טובה שאמרתי אותה מכל כך הרבה תלמידי חכמים. כל כך הרבה, הרב אליקים לבנון והרב אבינר והרב ועתירוש ועוד רבים וטובים. המושג שוודאי חלקכן שמעתם, שיחה שבועית. שיחה שבועית. לא משנה מה, לא משנה כמה שנים אנחנו נשואים, לפעמים ככה מטטים את החלק הזה. פעם בשבוע יש זמן מוגדר מראש, בלוז, יום בשבוע, שעה בשבוע, שבה אין טלפונים, אין ילדים, אין כלום. הרב ועתי ראש מוסיף, ארוחה טובה, ארוחה טובה תמיד עושה טוב, ארוחה טובה, עוד עצה טובה, לעניות דעתי, אנחנו בתקופת היתר יד ביד. דיבור. שיחה, שיחה, עכשיו לא שום, מדברים, פשוט דיבור, 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 דיבור. לפעמים הדיבורים שלנו דיבורים קצרים, הם דיבורים של מסרונים. דיבורים של עשית ככה, עשית ככה, זה, עברת, אנחנו יכולים להעביר שבוע, שבועיים, שלושה, בלי דיבור אחד עמוק. לפעמים זה הרבה יותר מזה. רגע לעצור, לדבר. אפילו אני אומר, לא קשור לדיבור של מה שאמרנו קודם, הלימוד וזה. מפגש, דיבורי, שיח על מה שאתם רוצים. אבל דיבור בנחת. יש זמן, אנחנו לא מראים שום מקום, פלאפונים, אין ילדים, אין כלום. עכשיו אנחנו מדברים. על מה? לא הבנתי. כשנפגשנו היה כל כך הרבה על מה לדבר, פתאום אתה יושב, אתה מה נדבר? מה זה מה נדבר? אתה רק חיכית להתחתן איתה, את רק חיכית להתחתן, ופתאום אין על מה לדבר? אלא שאנחנו כל כך התרגלנו לו לדבר, הרבה פעמים, בתוך מערכת זוגית, פשוט, החיים שוטפים אותנו, שפתאום אנחנו נבלים מהלעצור, להיפגש. להיפגש להביא, להניח את עצמנו. לא רק לנהל את השיחה הזאת רגע לפני שנרדמים. לא לנהל את השיחה הזאת בדיוק כשאת חזרת והוא יצא. לנהל את השיחה, להקדיש זמן למפגש, דייט, דייט, ברזל, קבוע, בלוז, שאני חושב שהוא באמת יהיה ליבת הלוז של החיים שלנו. שאם אני עכשיו יש איזו חתונה לבן דוד, אז אנחנו מראש יודעים שבשבוע הזה זה זז למועד אחר, אבל זה מתקיים. אנחנו לא עוברים שבוע בלי שנפגשנו לפחות לשעה דיבור. למה? כי באמת כשהתורה באה ומתארת את האדם, האדם זה אדם וחווה, כמו שאנחנו מכירים כבר, וייצר השם אלוקים את האדם, האדם שהוא יקרא את שמם אדם, האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. כדי שהאדם הזה יחיה, שיהיה בו נפש חיה, בא אונקלוס ואומר בסוד דבריו, והוות באדם לרוח ממללה. החיים שלנו, החיות שלנו, מתבטאת בדיבור שלנו. מה שאנחנו מדברים זה ככה, מה שמחיה אותנו. זה, אתה רואה הרבה פעמים, בן אדם, אתה יושב איתו שתי דקות, אתה יודע איפה הראש שלו, ממה שהוא מתחיל לדבר. זה מה שמעסיק אותו, זה מה שתורד אותו. כשבבית יש דיבור, בבית יש נפש חיה, יש חיים בזוגיות הזאת. יש תנועה, יש אוויר. אין רק טכניקה, הרבה פעמים הזוגיות הופכת לזוגיות של רק גופניות במובן של טכניות. רק הקליפות של הזוגיות, השכבות החיצוניות, רק המערכת הסביבתית של הזוגיות, ולא ליבת הזוגיות. לא הנפש של הזוגיות. לא הרוח ממללה של הזוגיות, מה שמשיב רוח, משיב חיים לתוך המבנה הזוגי הזה. טוב, יש פה עוד איזו נקודה של מחויבות, אז יהיה לכם שיעורי בית, כי אמרנו עד 10, אז אני עומד בזמנים. החשיבות של מחויבות במערכת זוגית, כמה היא דבר יקר, כמה היא דבר חשוב, שהיא קצת נועלת אותנו, היא קצת מכריחה אותנו, אבל יש בה גם איזה מגרש נכון, היא מייצרת לנו גבולות גזרה לכל העבודה, לכל השותפות, לכל המפגש, הכנה והקרוב הזה. בעזרת השם נזכה לחזק את הבתים שלנו באהבה, עוד יותר מזה בכבוד וקדושה, בעזרת השם. לילה טוב ומבורך.